ראינו את המיוחד, ראינו את המיוחד בפרק קי"ג, וראינו שיש שלושה דברים. יש אידיאולוגיה, יש את האידאה, יש את הרעיון, יש את מה ש... יש את ה... מה שאנחנו פוגשים בעולם, את הסיבה, ואיך הקדוש ברוך הוא הולך ומגלגל את הכל. זה היה כעין פתיחה לאותם פרקי הלל. ראינו שפרקים שיש בהם הללויה בהתחלה ובסוף, אז אצל חז"ל זה נחשב כפרקים מאוד רציניים, מאוד חשובים, שמילת הפתיחה ומילת הסיום היא בדיוק אותו דבר. היום אנחנו מגיעים למצרים, להלל המצרי. אנחנו מגיעים לסיבה שבגללה קוראים לכל החבורה הזאת, לכל הקבוצת מזמורים הזאת, קוראים להלל המצרי. מבחינת הפרשנים של ספר תהילים, הפרק הזה הוא אחד הפרקים המשוכללים ביותר. מבחינת השירה, תסתכלו לרגע בדף שלפנינו, כשאנחנו קוראים את הפרק ומנסים להבין אותו. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. אז הקווים האלה פה למעלה הם לא סתם לתפארת המליצה, אלא זו הקבלה. בצאת, זה הכותרת, ישראל מקביל לבית יעקב, ממצרים מקביל למעם לועז. מצרים לא היו מדברים עברית. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הכוונה היא שבאותם ימים, באותם מקומות, באותה מציאות, אז עם ישראל חי בצורה מיוחדת, המליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא, קיבל על עצמו את הקדוש ברוך הוא, וזה, קראתי לזה בצד היסטוריה. זה תיאור של מה שהיה. מה, כשהדבר הזה קרה, מה קרה בעולם הטבע? בעולם המציאות עם ישראל יוצא ממצרים. היינו עבדים, הפכנו להיות בני חורים, חוגגים את ליל הסדר, היינו במקום X, יצאנו למקום Y. עכשיו, מה קרה בטבע באותו זמן ובאותו עניין? מה קרה בטבע באותו זמן ובאותו עניין? מספר לנו דוד המלך דברים נפלאים ביותר. הים ראה וינוס. הים ראה והתחיל לברוח. הירדן יסוב לאחור. ההרים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן. זאת אומרת, יש לנו ים וירדן, יש לנו ערים וגבעות. אז כל אחד מבין שהים זה ביטוי למשהו מאוד גדול, הירדן זה מים, אבל זה יותר קטן. בטח עכשיו הירדן זה... הייתי פעם במילואים, בשבת נוח, זה היה, אני לא יודע אם אתם נולדתם אז, אבל בחורף של 92, תשנ"ב, היה משהו לא נורמלי. כבישים עפו. אנחנו היינו בתוך איזה מוצב, לא יכולנו לא לצאת ולא להיכנס. שם ישבנו, מוצב טובלן, זה נמצא בעמק בית שאן. בליל שבס קודש פרשת נוח, לא היה לנו מניין, היינו שישה, חמישה חיילים ומפקד, לעמוד שם לקבל שבת, משברי ים, אדיר במרום השם, גשם נוראי, והירדן, כל המים עוברים, חוויה מיוחדת, ממש חוויה מיוחדת במינה. אז כאן כתוב, אני עושה חיזוק לחבר'ה שהולכים, יש פה מחל, יש פה עולים חדושים, יש פה... תדברו עם מוישה יום טוב, הוא כבר יכניס אתכם. מה?
עבר את רוב העניין.
עבר את רוב העניין, אבל הוא מקבל צו ראשון, כאילו שהוא עוד לא התייצב. אז הוא יכול, אתה יכול להכניס את המעניינים.
צו מילואים.
אז הים ראה וינוס, הים ברח, הירדן יסוב לאחור. אז זה הדבר הקטן. ההרים, שזה הדבר הגדול, רקדו כאילים, כמו אילים, כמו איילים שרוקדים, הגבעות, שזה הדבר הקטן, הם רוקדים כמו בני צאן. הלאה. יש חזרה לדבר הזה. הים, מה לך הים כי תנוס? אמרנו בפסוק ג' הים ראה וינוס, שואל המשורר, מה לך הים כי תנוס? ראינו בפסוק ג' הירדן יסוב לאחור, הירדן תיסוב לאחור, כמובן שצריך להוסיף פה את מילות השאלה, מה לך הירדן שתיסוב לאחור? רק שהוא שואל את זה על שני הדברים ביחד, מה לך, נקודותיים, כן? מה לך, נקודותיים, הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור. עכשיו, כנגד פסוק ד', פסוק וב, הערים רקדו חיילים, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צון, זה חוזר על עצמו, חוזר על עצמו לגמרי. זאת אומרת, התחלנו עם היסטוריה, עברנו לטבע, ואנחנו מסיימים בשניהם גם יחד. איך אנחנו מסיימים? למה כל זה קורה? מי הוציא את בני ישראל ממצרים? מי משנה את כל מערכות הטבע ופועל הכל? מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב. אז כמובן, שהמילה מלפני היא זהה בשני הדברים. קווים. אדון חולי ארץ, זה אלוה יעקב. זאת אומרת, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא מחולל, הוא עושה את הארץ, והוא אלוקי יעקב. מה הוא עושה בהלוך אלה מייסה? ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למין ומים. צור וחלמיש זה בדיוק אותו דבר. זה ביטוי לסלע, לאבן קשה מאוד. אז הקדוש ברוך הוא לוקח צור, לוקח אבן, פרשת חוקת, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים וכו' וכו'. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הצור והופך אותו לאגם מים. אותו דבר, חלמיש, שזה ביטוי, איך... חלמיש זה גם ביטוי לסלע, הופך אותו למים או מים. אז היסטוריה טבע, היסטוריה וטבע. עכשיו, כל העניין שלנו, כל מה שאני מרגיש שלומדים, זה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אין לנו, לא עוסקים במחקר של ספר תהילים או משהו, זה לא הנושא שלנו. ואני אומר, אם הייתה לנו איזושהי הרגשה ביום ראשון כשאמרנו הלל, היה לנו את הרב מייזל שליטה בעל תפילה חשוב מאוד, כל הניגונים, היית פה אתמול בשחריס? אוי, המשגיח אסור לשאול שאלה מסוים. השם ירחם. מחילה, לפני שלושה. מותר לך. אז בכל אופן היה לנו פה הלל המיוחד ממש, ואני אומר ש... מכיוון שלמדנו את זה בשבוע שעבר, אז אומרים את הפרק, מרגישים איזה הרגושת. ואותו דבר פה, בואו ננסה להתבונן מה יש פה, בעזרת השם, שבוע הבא אני לא יודע אם אני אהיה, הישיבה שולחת אותי למדינות הים, אז אני צריך לנסוע בשבת, מ-50 בלילה עד שני, אני צריך להיות ברומא, באיטליה. מרדכי קיביליה, אתם זוכרים אותו? הוא עושה ספרייה לזכר אביתר תורג'מן בבית הכנסת שם. יש שם בבית הכנסת אחר ספרייה לזכר הבן שלי. בקיצור, ככה יצא. אז אני לא יודע אם אני עד השעה הזאת אחזור שעכשיו אני חוזר. אז יכול להיות שלא יהיה שיעור, אבל בכל מקרה, בעזרת השם בשבוע הבא, בשיעור הבא, אנחנו נדבר על שני הפרקים כששומרים חצי הלל, לא אומרים אותם, זה משהו מוזר מאוד. שני פרקים עושים להם חצי, לא אומרים מה זה. אבל היום אנחנו מתבוננים בפרק השני, שהוא מדבר על יציאת מצרים, וזה מסביר לנו למה ההלל הזה נקרא הלל המצרי, נקרא הלל המצרי כי מזכירים בו יציאת מצרים. והשאלה היא, השאלה הגדולה שכל הפרשנים מתלבטים בה, האם זה תיאור רק ליציאת מצרים? כל מה שכתוב פה בפרק זה קרה ביציאת מצרים, או ש... זאת אומרת, וממילא, מאיפה אנחנו מכירים דבר דומה? אנחנו מכירים הגננת, כשהיינו בגן, לא משנה איפה היינו בגן, יכול להיות באמריקה, באנגליה, בארץ ישראל, בכל מקום שהוא, מה הגננת סיפרה לנו לפני חג השבועות? שכל הערים רצו שעליהם הקדוש ברוך הוא ייתן את התורה, וההר הזה קרה איתו ככה, ופתאום נהיה שקט בעולם. ארץ ירה ושקטה, כל העולם פתאום, ואפילו הציפורים לא צייצו וכו'. למה הקדוש ברוך הוא נותן תורה? זאת אומרת, המשמעות היא שתופעות רוחניות מלוות בתופעות של הטבע. גם הטבע מגיב לתופעות רוחניות. זה לא רק דברים שזה רוחניות וזה מנותק לגמרי מהכל, יש לזה השפעה גם על הטבע. גם הטבע מגיב, גם הטבע פועל, גם הטבע עושה איזשהו עניין. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? כי אתם הייתם צריכים לשאול אותי שאלה קשה מאוד, והשאלה הקשה היא פשוטה, כולכם יודעים אותה, רק לא שמים לב אליה. מתי נבקע הירדן?
כשנכנסו לארץ.
מה?
כשנכנסו לארץ.
כשנכנסו לארץ, אצל יהושע, מתי זה היה בתאריך? י' בניסן. זה היה בי' בניסן כשנכנסו לארץ בשנת ה-40. היום של כניס, זה נורא מעניין שלא חוגגים את היום הזה, לא מציינים אותו. י' בניסן, יום שנכנסנו לארץ. זה היה צריך להיות איזה יום שיהיה לו, אז בכל ניסן לא אומרים תחנו, אני לא יודע למה, אבל הרבה שנים זה מפריע לי, למה לא... זה יום הבהיר אצל חב"ד, כי זה יורצת של איזה רבה. אבל בכל אופן, עוד לפני חב"ד היה חמישה חומשי תורה. אז צריך לדעת מה בדיוק קורה, זה לא צחוק. היה פעם שליח מהישיבה בלוס אנג'לס, בתורה מציון, חגי לדרר, הוא צלצל אליי, שמשפחה חבדניקית הזמינה את השליחים של תורה מציון, היו ארבעה שליחים משיבת הכותל, לאכול סעודת שבת אצלם. עושים קידש, בין ויחולו לברכת היום, מסתובבים כולם לתמונה של הרבה, עושים ככה, ושאל אותי אם מותר לאכול שם. אני לא ידעתי מה להגיד על זה, היה נראה לי דבר מוזר. דבר מאוד, כאילו, באמצע הקידש, עכשיו פה נפגשים עם הרבה, מה הולך פה? זה עוד מעט יד כיסלב, לכן אני נותן לכם קצת חומר. אז בקיצור, שמואל אמר נכון, שלמעשה הכניסה, הירדן, זה לא קרה בזמן שיצאו ממצרים. זה קרה 40 שנה אחר כך. היינו במדבר 40 שנה. אז למה מכניסים פה, הירדן ניסוב לאחור? אז איך להבין את הנקודה הזאת? עכשיו, הערים תרקדו כאלים, זה יכול להיות מתן תורה. כי כל הערים באו ושאלו ודיברו אחד עם השני וכל זה, זה מאוד מאוד מתאים למתן תורה. זה מתן תורה. ולכן אמרתי שיש פה בעיה איך להבין את העניין. שורש ומפתח להבנת כל העניין זה המילה הראשונה בפרק. מה זה בצאת? האם בצאת זה... זאת אומרת, בדקה, בשנייה שיצאנו ממצרים, או בצאת, זה תהליך. התחלנו איזה תהליך. עם ישראל יוצא ממצרים, הוא בדרך לקבל תורה, הוא בדרך להיכנס לארץ ישראל ועם הירדן. זאת אומרת, הכל זה משהו אחר. בצאת, כל זה מתחיל בצאת. אז זה נקודה אחת. עכשיו אני מדגיש עוד פעם, פעם שלישית כבר, כי זה נראה לי דבר מאוד משמעותי. יש פה בפרק הזה חיבור של שתי נקודות. והחיבור של שתי הנקודות הוא שהקדוש ברוך הוא שולט בהיסטוריה, והקדוש ברוך הוא שולט בטבע. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא אחריות על ההיסטוריה, על מה שקורה, וזה צאת ישראל ממצרים, כניסת ישראל לארץ, מתן תורה, כל העניינים כולם, ויש לקדוש ברוך הוא שליטה על כל כוחות הטבע. למה? כי הוא ברא אותם. לא מזמן קראנו, בראשית ברא אלוקים. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, ובקיצור הכל עובד לפי העניין הזה. עכשיו, תתבוננו לרגע במלבים, המלבים שמופיע כאן בדף שלפנינו. רק לשם ההסתברות, אתם יודעים איפה המלבים קבור? United States of America. המלבים היה רב בהרבה מאוד קהילות באירופה, במזרח אירופה וכו', והיה לו הרבה הרבה עניינים של בן אדם לחבר או עם הקהילות, רב וקהילות. זה לא פשוט, צלצל אליי בוגר הישיבה שהוא רב של איזה יישוב לפני שבוע, והוא אמר לי שפשוט אנשי היישוב רודפים אותו. זה קשה מאוד להיות רב, זה לא קובץ, זה לא מקבלים שלישי ומפטיר, זה שעיבוד, זה אבוידה. אז המלמין היה בהרבה מאוד קהילות, ובסוף ימיו הוא היה רב בקהילה גדולה באמריקה, ושם הוא קבור. זה אף אחד לא, כאילו, לא חושבים, המלבים, מה? איפה? אני יכול להגיד לך, אני לא זוכר כרגע. אבל באמריקה, ואני חושב שהוא נפטר לפני 120 שנה בערך. זה בערך הזמן של המלבים. אז המלבים, עכשיו, סתם שתדעו, אם אתם עומדים תנך, המלבים בדרך כלל הולך בשיטה של האברבנל, אין אברבנל על תהילים, אבל בדרך כלל בנביאים וכו', המלבים הולך בשיטה של האברבנל, בלי השאלות ובלי העניינים, אבל הרבה פעמים הוא מביא דברים, ומי שמחפש, אני אומר, בתורה, להגיד איזה דבר תהיל, או להתחיל ממשהו מעניין וכו', מאוד מאוד כדאי להסתכל במלבי. הוא מעורר לאיזה שאלה בפשט או למשהו, ואתה דרך זה יכול להתעורר, מזמינים אותך, אתה צריך להגיד משהו, לעצמך אתה צריך להגיד משהו. זה סתם הנהגה טובה עם אדם כל שבת או כל שבוע, יש לו משהו מוכן בפרשה. הוא פוגש מישהו, נוסע עם מישהו ברכבת, נו, מה, אז מה, מה נדבר? על נתניהו, על אובמה, מה זה הכל דברים לא... יש לנו פה תורה של נצח, אז אם יש לאדם איזה וורד בפרשה, אז הוא אומר משהו, מדברים על זה, מזמינים אותו לשבת, סלח, אני אומר, כל שבוע לחיות עם משהו בפרשה, להיות עם איזושהי נקודה בפרשה. אז בקיצור, המלבים אומר ככה, בצאת יספר, כי ההשגחה הפרטית הזאת התחיל בישראל, מעת שיצאו מארץ מצרים. אז קודם כל הוא פותר לנו את הבעיה של המילה בצאת. המילה בצאת זה לא בדקה הזאת, אלא פה מתחיל מהלך, שיצאנו ממצרים, שמאז יפלם השם לחלקו. יפלם זה, איך אני אומר את זה באנגלית? להפלות מישהו. לעשות לו כאילו דברים טובים. להפלות. אתם מכירים את המילה? אם מכירים אז בסדר. ויצאו מהנהגת המערכת, ואז הפלים ההם בהנהגה ניסית באותות ובמופתים, עד שראו כולם שהשם משגיח בעולם. על פי זה יתראים שהגם שאתה איננו רואים לזה על פי מעשינו, למה לא יעשה בעבור שמו הגדול שלא יהיה חילול השם? זאת אומרת, המלבים אומר,
מקורות אחרות במטה.
רגע, לכולם יש מלבים?
כן.
לא, לא המלבים הזה. זה מלבים אחר. מה המקור הראשון? רשי, רשי. מקור ראשון. הוא מתחיל עם המלבים. לא המלבים הנכון, אתה מתחיל עם רשי ו...
שנייה אחת, אני אביא לכולם את מה שצריך. טוב שאתה לא קשקשת, לא יודע אם יש לך להגיד את זה. דקה.
Why didn't you say something like putting it upside
down? תמיד, אני לא יודע איך זה קורה, אבל אתה לא שעושה את הבעיה. משהו. לך יש, ו... זה... to the next time, כי אנחנו נספיק היום רק זה. מישהו חסר לו? בסדר. אז בואו נראה את המלבים. עכשיו לכולם יש את אותו דף, והכל בסדר. עכשיו לי יש טרשי. אז אומר המלבים, אני קורא אותו שוב, יספר כי ההשגחה הפרטית הזאת התחיל בישראל מעת שיצאו מארץ מצרים, שמאז יפלם השם לחלקו ויצאו מהנהגת המערכת, ואז יפלים ההם בהנהגה ניסית באותות ובמופתים, עד שראו כולם שהשם משגיח בעולם. זאת אומרת שלדעתו של המלבים, כל הדבר הזה התחיל איזשהו מהלך כשאנחנו יצאנו ממצרים. על פי זה יתראים שהגם שאתה איננו רואים לזה על פי מעשינו, למה לא יעשה בעבור שמו הגדול שלא יהיה חילול השם? אז גם עכשיו, אם אנחנו נמצאים בתוך העניין, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, בצאת ישראל ממצרים, אז נעשה דבר זה מהניסים והנפלאות וההשגחה הפרטית. בית יעקב מורה על ההמון, וזה ייבדלו מן ישראל שמורה על אנשי המעלה. שימו לב, מה כותב המלבי? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז. אנחנו עכשיו בפרשה של יעקב אבינו. יעקב אבינו יוצא. מתי מתחלף השם שלו מיעקב לישראל? יעקב זה מלשון עקב, זה למטה. ישראל זה ישר אל, זה הקדוש ברוך הוא, זה למעלה. אז אומר המלבים, בית יעקב מורה על ההמון, כולם עושים ככה. וזה ייבדלו מן ישראל שמורה על אנשי מעלה. בית יעקב ההמונים יצאו מעם לועז, כי היו מעורבים עם ההם. ו- וישראל הגדולים כמו שבט לוי והזקנים לא היו מעורבים ממני ויצאו רק מארץ מצרים. תראו איזה פסוק שכל אחד מכיר אותו 15 שנה. תראו איזה יופי של טעם ושל הסבר נותן לו המלבי. מה אומר המלבי? בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז. בפשטס, כל הציבור היו חיים בתוך המצרים כשהיינו ממצרים, בית יעקב מעם לועז. אבל ישראל, האנשים היותר גדולים, הם השתדלו לשמור על איזה, נקודה יהודית מיוחדת. הם יצאו ממצרים, הם יצאו רק מארץ מצרים, הם לא היו מעורבים, לא היו מצויים עם כל האנשים האחרים. כתוב בתנא דבי אליהו, אף דוד היה משבח את יוצא מצרים, כי אפילו המצווה האחת שהייתה בידם, נוח לפני הקדוש ברוך הוא, הרבה יותר מן כמה מצוות שלנו. ומה המצווה האחת שהייתה בידם? מה היה לאלה שהיו במצרים? שנתקבצו כולם באגודה אחת, וקרתו ברית שיעשו גמילות חסדים זה עם זה, וישמרו ברית המילה שהוא ברית אברהם, יצחק ויעקב, ושלא יניחו לשון של יעקב אבינו. מה זה בית יעקב מעם לועז? מה מעניין אותנו אם יהודי חי באנטוורפן והוא מדבר פלמית? מה מפריע לנו אם יהודי חי בפריז והוא מדבר צרפתית? אבל אם אתה מתחיל לדבר צרפתית ואתה מתלבש בצרפתית ואתה קורא עיתונים של צרפתית, בסוף הנכדים והנינים שלך הם יהיו צרפתים. אז בית יעקב מעם לועז, היהודים כל הזמן התייחסו למצרים, התייחסו לשפה המצרית מעם לועז. מה זה ילקוט מעם לועז? זה ספר על התורה, ספר שכתבו אותו בלדינו, ספר שכתבו אותו בכלל לא בעברית. אז בית יעקב יצאו מעם לועז, הכוונה היא שהם יצאו מהשפה, מהלנגוויץ', מהשפה שהם לא דיברו אותה. הם רצו לשמור על עצמם, וזה כמובן מזכיר לנו את מדרש חז"ל, שלא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם, ולא שינו את לבושם, שבדברים האלה עם ישראל יצטיין. אז ממילא, ושלא יניחו לשון של יעקב אבינו, ושלא ילמדו לשון של מצרים, מפני דרכי עבודה זרה שנאמר, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. כישראל עמך, זה מופיע בשמואל, בדברי הימים, כתוב כמו שאנחנו אומרים במנחה, בשבת במנחה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז בכל מקרה, אנחנו מבינים שיש הבדל בין מצרים לבין עם לועז, בין ישראל לבין יעקב. אנחנו מבינים שיש פה עניין מיוחד לא להתבלבל ולא להתערבב עם השפה שלהם. ועכשיו אומר לנו הרד"ק, הרד"ק זה ראשי תיבות רבי דוד קמחי, הוא היה פרשן קצת אחרי רש"י, היה חי בפרובנס, וגם אח שלו וגם אבא שלו היו פרשנים של המקרא. זאת אומרת, הם שלושה במשפחה שהיו פרשנים של המקרא. יש לנו ספר אחד, שזה ספר משלי, שיש פירוש של כל השלושה. פירוש אחד של הרד"ק, פירוש אחד של אח שלו, פירוש אחד של אבא שלו. הוציא את זה איזה יהודי יקר מטורונטו, פרופסור טלמאץ', אם מישהו יודע, טלמאץ', תף, מם, למד, א', ג'. הכרתי אותו גם, הוא הוציא את הכתבי יד האלה ומשלי עם פירוש כל משפחת קמחי, האבא ושני הבנים. אז אומר הרד"ק, אף על פי שאי אפשר שלא היו מבינים, מה, הם לא היו מבינים את השפה של המצרים? זה לא יכול להיות, שהיו ביניהם כמה שנים, אפשר שקצתם היו מבינים אותם שהיו עובדים ביניהם, והיו בהם שלא יצאו ממקומם שהיה מיוחד להם, הם לא רצו להתערבב בין הגוי, והיא ארץ גושן, והיו מדברים בלשון עברי, ואפילו אותם שהיו יוצאים ביניהם עם המצרים, היו מדברים לשון מצרי בהכרח, אבל בינם לבינם היו מדברים לשונם שהוא לשון עברי. איזה חיזוק גדול למה שמדברים הרבה בישיבת הכותל. שאם פה נדבר בעברית, פה נדבר בעברית. מילא אדם נוסע הביתה לניו יורק, לשיקגו, אז הוא לא יגיד לנהג של הטקסי עכשיו באמהרית, תיקח אותי הביתה. אז הוא יגיד לו באנגלית, זה בסדר. אבל כשנמצאים פה, מול מקום המקדש, ישיבת הכותל, אינטגרציה, וכל מה שצריך, צריך לדבר בעבריס. אז אני אומר, זה מוסר גדול, הרד"ק הזה. המהר"ל כתב ספר שלם על יציאת מצרים, והוא קרא לו גבורות השם. המהר"ל קרא לכל הספרים שלו על שם הפסוק. לך השם הגדולה, הגדולה זה ספר של המהר"ל על שבת, לא הגיע לידינו. או שהוא לא כתב, או שלא מצאנו. אז זה ספר הגדולה. אז לך השם הגדולה זה שבת, הגבורה זה פסח, גבורות השם ספר על פסח, והתפארת זה מתן תורה, ספר של המהר"ל על שבועות זה תפארת ישראל, והנצח זה ספר על י"ז בתמוז ותשעה באב, על הגלות ועל הגאולה, הכל הולך לפי הסדר. וההוד זה ספר על חנוכה, וגם על ימים נוראים נעלם מאיתנו סוכות, ימים נוראים אין לנו ספר של המהר"ל. אז בכל אופן המהר"ל בגבורות השם, בפרק סמכבית כותב ככה: בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז. כל השבח הזה כפול, כמו שראינו בפרק, תראו מה זה, הכל פה כפול. זאת אומרת, הפסוקים האלה, אחד חוזר על השני, זה כפול. ואנחנו רואים שההיסטוריה והטבע זה שני נושאים בפרק שחוזרים על עצמם בסוף, זה כפול. הכל כפול פה, מה המשמעות של זה? מה זה מלמד אותנו? מה זה אומר לנו? הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותה. הים רב הינוס, הירדן יסוב לאחור. הערים רקדו חיילים, גבעות כמני צאן. אומר המהר"ל, אני מתבונן בפרק הזה. למה דוד המלך אמר את כולו בכפילות? מה הרעיון שיש פה? למה להגיד את זה כפול? מה מיוחד בכפילות הזאת? וכן, בסוף המזמור, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי עצור הגמיים, חלמיש למים ומים, כפל הלשון. אומר המהר"ל, וזה, אחר שסידר הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם בדבר שהוא הנהגת העולם ואינו יוצא מן הטבע, התחיל אחר כך לספר בדברים שהם למעלה מן הטבע, אשר השם יתברך מחדש בעולמו. וכל הדברים אשר זכר אחר כך כולם, הם חידוש ונפלאות אשר יעשה הקדוש ברוך הוא בעולם. נניח... מה קורה, בווינדום? נניח שאתה בוס של משרד, ואתה אומר לכל העובדים שהם צריכים לבוא בזמן, ומותר להם לאכול כך וכך זמן, ולהתפלל מנחה כך וכך זמן, ולדבר בטלפון כך וכך זמן. אז יש לך... אז אתה קובע כללים וחוקים איך המשרד יעבוד. אתה רוצה, אתה משוגע, אתה נותן פרנסה להרבה אנשים, אתה רוצה שבשבע בבוקר יתחילו לעבוד. אז אומר לך אחד, אני לא יכול לבוא בשבע בבוקר. אתה אומר לו, it's very nice, אנחנו נהיה חברים טובים, אבל אתה לא יכול לעבוד אצלי, כי זה הכללים אצלי, צריך לעבוד בשבע בבוקר. אם אתה כל יום תעשה משהו אחר, זה יהיה מישמש בלגן, אף אחד לא ידע מה רוצים בכלל. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא ברא עולם עם חוקים. יש חוק, בבוקר השמש עולה, בלילה השמש יורדת, הכוכבים, הגשם יורד בחורף, חם בקיץ, יש כל מיני כללים. מה אומר המהר"ל? הקדוש ברוך הוא סידר סדר שהנהגת העולם שאינו יוצא מן הטבע, כי אם היה יוצא מן הטבע לא היינו יכולים להחזיק מעמד, כי פתאום היינו מוצאים את עצמנו פה חם, פה קר, אדם לא יודע מה נעשה. ולכן התחיל אחר כך, זאת אומרת, בצאת ישראל ממצרים את יעקב מעם לועז, הוא מתחיל לספר לנו על דברים שהם מחוץ לגדר הטבע. הקדוש ברוך הוא יש לו כזאת שליטה על הטבע שהוא גם יכול לשנות את זה. וזה גבעות נסות, ערים, הירדן, זה לא דברים שהם בטבע. בטבע הירדן כל הזמן זורם למטה, מהכינרת לכיוון ים המלח. אנחנו לא נקום מחר בבוקר ופתאום הירדן יזרום מים המלח לכינרת. אלא אם הקדוש ברוך הוא עושה נס, ועם ישראל צריכים להיכנס לארץ ישראל, והירדן נעמד וכו' וכו', אז מי שעשה את הסדרים של הטבע, הוא משנה את הסדרים של הטבע. הוא מחליט להחליף אותה. אז ממילא התחיל אחר כך לספר בדברים שהם למעלה מן הטבע, אשר השם יתברך מחדש בעולמו. וכל הדברים אשר זכר אחר כך כולם הם חידוש ונפלאות, אשר יעשה הקדוש ברוך הוא בעולם. והתחיל, בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז. פירוש זה. כי יש לישראל שתי שמות, ישראל ובית יעקב. וזה הפרשיות שלנו, שם יעקב במה שם אומה זו לבד. אמנם שם ישראל מצד מעלתם וחשיבותם שדבק בהם כוח עליון, וכן אומת מצרים זכר להם שתי שמות, השם האחד במה שהם אומה בלבד, ככה קוראים להם ב-United, ב-United States, לא, לא United States, באום, איך קוראים לאום?
United Nations.
אז יש לכל אומה, אתם רואים מה קורה כשצבר כמוני מנסה לעשות רושם לדבר אנגלית, פדיחה לא נורמלית, יותר טוב שלא לא ינסה בכלל. אז לכן אני אומר לרב טרגין שאני לא רוצה לבוא לאמריקה, מה נאבד לי שם, מה אני צריך לבוא לשם? יותר טוב פה, קצת באיבריס ואנחנו מסתדרים. אז יש שם מדינות. אז מדינת ישראל, קוראים מדינת ישראל, למצרים קוראים מצרים, לכל אחד יש שם. אבל השם השני, מה שדבק בכוח עליון, שכל אומה דבק בכוח עליון, רק כי ישראל דבק בכוח קדוש, שהם חלק השם יתברך והאומות בכוח שר של מעלה, ואמר שהיה השיבוד לישראל במה שם ישראל, תחת יד מצרים, ולכן המצרים משעבדים את עם ישראל, ושעיבוד בית יעקב תחת עם לועז. וכאשר יצאו ממצרים, אז נעשה ישראל הקדוש ברוך הוא לעם, להיות יהודה שהוא ראש ונשיא לישראל לקדשו. אומר המהר"ל, זה לא סתם שדוד המלך משתמש בו בכל התארים הללו. ישראל ממצרים, בית יעקב, יהודה ועוד פעם ישראל. שימו לב, בצאת ישראל ממצרים, ישראל זה שם, בית יעקב זה שם שני, יהודה זה שם שלישי, ואז הוא חוזר עוד פעם לישראל ממשלותיו. הוא אומר, אני קורא להם בכל השמות שיש להם, כי כל דבר מייצג משהו אחר, כל דבר מלמד אותנו משהו אחר, אבל זה כל השמות של עם ישראל, זה הדבר המיוחד שקרה לעם ישראל כשהם יצאו ממצרים. לפני שהם יצאו ממצרים הם היו עבדים מסכנים, עבדים אין מה לעשות איתם בשמות, אבל כשהם יצאו הם נהיו עם, הם נהיו לאום, הם נהיו איזה חפצה, הם נהיו איזה גברה, הם נהיו איזה משהו שהוא בהחלט שווה. כי מאחר שהובחר שבט יהודה למלכים, הנה הוא לקודשו למשוח ממנו מלכים בשמן הקודש. מלכים בשמן הקודש, והקדושה הזאת מורה על קדושה אלוקית. ואמר לשון נקבה, הייתה יהודה. למה הייתה יהודה? למה לא היה יהודה לקודשו? כי רוצה לומר שהייתה יהודה לשמו יתברך, כאישה שהיא מקודשת לבעלה. כך הייתה יהודה מקודשת לשמו. ועוד, שאם כתב היה יהודה לקדשו, היה חס ושלום משמע שיהודה קדוש אצל הקדוש ברוך הוא. וכל הקדוש וכל קודש הוא יותר במעלה ממי שהוא קודש לו, שדבר שהוא קודש של האדם יותר במעלה מן האדם. וכך כתב הייתה יהודה לקדשו, שקדושתו של יהודה שמקבל הקדושה מן השם יתברך, כמו הנקבה וכו' וכו'. בקיצור, מסביר המהר"ל את העניין הזה. בתוספתא אני קורא רק את מה שמודגש, מודגש פה רק שלוש שורות. תוספתא זה ברייתות שלא נכנסו לגמרא, ואנחנו יודעים שיש לנו שני פירושי תוספתא מאוד מעניינים. יש תוספתא חזון, יש בסוף הש"ס תוספתא שיש לפרשנים, יש תוספתא חזון יחזקאל, כתב את זה, יש את זה פה בבית המדרש, כתב את זה רבי יחזקאל אברמסקי, הוא היה רב של לונדון, אחרי זה הוא עלה לארץ והוא היה פה יושב ראש ועד הישיבס, היה יהודי שגר בבית וגן. אני חושב שבשיעור א' או ב' בישיבה אנחנו השתתפנו בלוויה שלו. אני חושב שהוא נפטר ב-1978. היה יהודי נכבד מאוד, והוא הוא היה בסיביר. לקחו אותו החבר'ה לסיביר. יש סיפור מאוד מעניין שמביאים בעלי המוסר, שהשוטרים הרוסיים באו לחפש אותו אצלו בבית. אז אשתו אמרה לו, מפה מביאים ראיה, הרב זילברשטיין או מי שמביא את הסיפור הזה, שמפה מביאים ראיה שמותר לשנות מפני דרכי שלום. דפקו אצלו בדלת, השוטרים הרוסיים רצו לקחת אותו לסיביר. אז אשתו אמרה, הוא בעל מאוד לא טוב, הוא מתנהג אליי מאוד לא יפה, אני גירשתי אותו מהבית. הם הסתובבו והם הלכו, והוא היה בבוידם למעלה. אז הוא מביא מפה הרב זילברשטיין, שאת הגמרא בבבא מציע, שמותר לשנות מפני דרכי שלום. כי היא רצתה להציל את הבעל שלה, באו שוטרים, היא אמרה, הוא איש רע מאוד, הוא התנהג איתי לא יפה, אני גירשתי אותו מהבית, ובאמת הוא התחבא בבית באיזשהו מקום, והם הלכו ועזבו אותו. אז הוא כתב פירוש אחד על התוספתא, ואת הפירוש השני אתם צריכים להכיר טוב מאוד, הוא שאול ליברמן. שאול ליברמן תוספתא כפשוטה, שגם כן היה הרבה בארץ ישראל והרבה באמריקה, והיה בבית מדרש לרבנים, והוא גם כן כתב פירוש גדול מאוד על התוספתא, זה היה העבודה שלו כל החיים, וזה נקרא תוספתא כפשוטה. זה חזון יחזקאל, זה תוספתא כפשוטה.
מי כתב את מנחת ביקורים?
מנחת ביקורים זה מופיע בש"ס, זה מופיע שם למטה, אני לא זוכר מי זה. זה פירוש קצר ומופיע שם למטה. אלא מפני מה זכה יהודה למלכות, אמרו להם למדנו רבינו, אמר להם מפני שקידש שמו של הקדוש ברוך הוא, שכשעלו שבטים ועמדו על הים, זה אומר אני יורד וזה אומר אני יורד, קפץ שבטו של יהודה וירד תחילה וקידש שמו של הקדוש ברוך הוא. ועל אותה שעה הוא אומר הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש. וכן הוא אומר בצאת ישראל ממצרים הייתה יהודה לקדשו. יהודה קידש שמו של הקדוש ברוך הוא על הים, ולפיכך ישראל ממשלותיו. למה יהודה זכה למלכות? יהודה זה שבט של מלכות, לא יסו שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, מכיוון שהוא קפץ לים. מה הוא עשה בקפיצה לים? הוא קידש שם שמיים, אז הייתה יהודה לקדשו, לקדש את שם השם, ולכן מה? ישראל ממשלותיו. כל עם ישראל היה מוכן להיות תחת ידיו בעניין הזה. גם הרד"ק הולך בכיוון הזה, כי יהודה נכנס בים ראשונה, כי היו יראים ישראל להיכנס בים, ועמד נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, וקפץ בים תחילה, ואחריו שבטו, ואחריו כל ישראל. לפיכך אמר יהודה לקדשו, כי הוא קידש שם האל בקרב ישראל. גם הרב הירש, שהפירוש שלו לתהילים הוא ארוך מאוד, אבל תרגמו לעברית רק את הדברים המשמעותיים להבנת הפרק. אז הרב הירש כותב, כי יהודה נכנס בים ראשונה, כי היו הייתה יהודה סמל הכוח לקידוש השם. כך הייתה, בלשון נקבה, מופשט מכל יהירות, ורואה עצמו תלוי אך ורק בהשם לבדו. זה לא הייתי מלמד במדרשה לבנות, את הרב הירש הזה. כי מה כתוב פה? כתוב פה שהנקבה תלויה בזכר. הייתה יהודה לקדשו. זה אסור להגיד היום. היום יש שוויון זכויות, ביטול המגדר. אתם יודעים שבצבא, פעם ליד כל שם היו כותבים או זין או נון. זכר נקבה. אסור לעשות את זה היום. עכשיו, אתה פוגש שם כמו נועם. נועם זה בן או זה בן? אני רוצה להגיד לכם חידוש מופלג שאפילו רב חיים לא אמר, זה גם וגם. יש גם בנים שקוראים להם נועם וגם בנות שקוראים להם נועם. דניאל, יש בנות שקוראים להם דניאל, קוראות להם דניאל, ויש גם בנים שקוראים להם דניאל. אז אומר הרב הירש שזה דבר, בסוף תגידו שאני עושה פה שיעור של בדיחות. מה זה?
תחנה לצבא.
חזון יחזקאל תוספתא. מה אשתו אמרה, מה זה אמר, כי שאלו פעם את הרב הדרי מה הוא מלמד במכללה, אז אמרו שהוא מלמד תנ"ך ודרמה. You know what's drama? אז אמרו שהוא מלמד תנ"ך ודרמה. אני מצעירי התלמידים שלו, בסוף יגידו שגם אני עושה כאן, זה נשמע לא טוב. אז בכל מקרה הוא אומר, הייתה יהודה לקודשו, הייתה יהודה נסמכת על הקדוש ברוך הוא. אז זה כאילו אנחנו תלויים בריבונו של עולם, ויהודה, גם המלך שלנו, הוא צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא למעלה ממני, אני תלוי בו, לכן לא היה לקודשו, אלא הייתה לקודשו, כמו שהנקבה נשענת על הזכר. אני ממשיך הלאה, משפחת יעקב שנעשה לישראל, לא הייתה ממשלתו, חוג גדול אחד שהשם יושב בתוכו על כיסו כמושל, אלא ממשלותיו, ריבוי של חוגים, שבטים, משפחות, בתים, שבהם מושל השם לבדו, אשר בהם רצון השם ותורת השם, הם היוצרים והמדריכים את חיי הכלל והיחיד. פה אומר הרב הירש דבר שהוא חוזר עליו, וזה גם, אני לא יודע איך נוגע לפרשת שבוע. למה אנחנו צריכים לחנך את עצמנו? האם כולם צריכים להיות אברכים בכל ילד גיל 80? האם כולם צריכים להיות לוירים? האם כולם צריכים להיות דוקטורים? האם כולם צריכים להיות זה? רבותיי, אין כולם. אין דבר כזה. והרב הירש אומר, כשיעקב מברך את הילדים שלו, והוא אומר לזבולון, שמח זבולון בצאתך וישכר באוהליך, הוא אומר לישכר, אתה תשב בכולל, והוא אומר לזבולון, אתה תלך ותפרנס אותו. וזה מלכתחילה, ככה זה צריך להיות. וכשהוא אומר ליוסף, וכשהוא אומר ללוי, והרב הירש מסביר שהוא ראה את כל, אתם יודעים מה זה פסיפס ש, שמשחקים ב... איך זה נקרא? המשחק הזה עם החלקים הקטנים ששמים... מה?
שש-בש.
שש-בש זה בטולקרם, זה לא אצלנו. אנחנו אסיאטים אמנם, אבל פה ב... פאזל. כשמשחקים בפאזל, אז כדי שהתמונה תהיה שלמה, צריך לשים פאזל. זה לא בעברית בכלל. אז כששמים את כל החלקים, אז התמונה היא שלמה. אומר הרב הירש, כשאתה מסתכל על כל השבטים, זה בחקלאות, זה במסחר, זה בתורה, זה במדע, זה באקדמיה, זה מאוד מאוד מתאים לתפיסה של הרב סולובייצ'יק וכו' וכו', של אין דבר שבתורה שאנחנו לא יכולים לעשות אותו בעולם המודרני, אתם בטח מכירים את העניינים הללו. אז באיזשהו מקום הוא ככה אומר, הוא אומר ריבוי של חוגים, שבטים, משפחות, בתים, ישראל ממשל אותם. זאת אומרת, עם ישראל מורכב מכמה וכמה דברים, אנחנו צריכים לשמוח בזה. בלי השפת אמת כמובן אי אפשר. אז כותב השפת אמת, כתיב בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז. שמעתי מפי מורי וזקני, זה הכוונה היא לבעל חידושי ערים, שהוא הראשון של אדמורי גור, עם לועז. כל הלשונות שאינם לשון הקודש נקרא לעז. ובני ישראל כשיצאו ממצרים נתרוממו מכל הלשונות, כמו שאנחנו אומרים בקידוש ביום טוב, ורוממנו מכל הלשונות ונדבקו בלשון הקודש. הייתה יהודה לקדשו ישראל למם של אותן. היינו שנמשכו אחר הנהגת הקדוש ברוך הוא בעצמו בלי אמצעי, שכן כל הלשונות הם לעז וכינוי ללשון הקודש, וכן הנהגת האומות על ידי אמצעיות שרי מעלה. אבל בני ישראל מיוחדים להיות חלק השם. זאת אומרת, שבני, מה זאת אומרת בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז? הייתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותה, מכיוון שיצאנו ממצרים. יכולנו להיות עבדי הקדוש ברוך הוא ולא עבדי פרעה. יכולנו להיות ישראל ממשלותיו. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מכל מה שמשפיע עלינו כל הזמן ופועל עלינו, והופכים להיות בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. תראו איך הוא מסיים, פירוש שהיו, אני קורא למטה בפסח תפרישה למד ח', שהיו מוכנים מיד לקבל עליהם מלכותו יתברך ולהמליכו, לברר ממשלתו על כל הברואים, כמו שכתוב, הוצאתי את צבאותיי מארץ מצרים וכו'. מה שקרה ביציאת מצרים, יצאנו מהבלבול הגדול של כל האומות, והפכנו אנחנו, מה שאמר הרב הירש, הייתה יהודה לקודשו, מה שכתוב בשיר השירים, הדוד והרעיה, הפכנו לעשות קשר מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מסכמים מה ראינו היום, ובעזרת השם, אנחנו לא נתיר את רשי שם בצד, אנחנו בעזרת השם צריכים להמשיך. אז אמרתי שאני לא יודע אם אני אהיה בשבוע הבא, אני מקווה שאני אחזור מוקדם. הרב נבנצל אומר, כשנוסעים לחוץ לארץ, אז כשנוסעים לשם, צריך לשבת במטוס בכיסא האחרון. כי מה שיותר זמן להיות בתוך ארץ ישראל, אז אם אתה יושב בכיסא הראשון, אתה מיד יוצא מארץ ישראל. אם אתה יושב בכיסא האחרון, אז יש לך עוד חצי שנייה בארץ ישראל. כשבאים בחזרה, צריך לשבת בכיסא הראשון. איך שנכנסים לארץ ישראל, כבר להיות פה בפנים. אתם לא מכירים את זה?
זה הגיוני, אף פעם לא שמעתי.
זה חלק מהבדיחות של ישיבת הקוטל. מה קורה לך? אתה 4 שנים פה כבר. אז מה שראינו היום, ראינו את המזמור, התחלנו לראות את הפרק בצאת ישראל ממצרים, השתדלנו להראות את ההגבלות, את הדברים הללו, ואני אומר עוד פעם, צריך ללמוד, אבל צריך לחשוב על זה כשאומרים הלל. לא להגיד הלל מצוות אנשים מלומדה. יש לנו חודש עם הרבה ימים של הלל. כל חנוכה אומרים הלל, ראש חודש אמרו הלל, וכו' וכו'. אז כמו שהרגשנו בפרק הראשון, גם בפרק השני, הקדוש ברוך הוא בעל הבית על ההיסטוריה, והוא בעל הבית על הטבע. והוא יכול להפך ולסדר ולארגן ולעשות וכו' וכו' וכו'. זה ריבונו של עולם. עכשיו, אמרנו, יש פה שאלה, בצאת ישראל ממצרים, האם הכוונה לרגע היציאה? ואז יש לנו בעיה. מה זה הערים רקדו חיילים? זה מתן תורה. מה זה הירדן יסוב לאחור? זה בכניסה לארץ. זה לא מתאים לכל העניין. אז ראינו שהמלבים ועוד מסבירים, בצאת התחיל פה איזה תהליך. פה מתחילה ההיסטוריה של עם ישראל מחדש. עם ישראל יוצא ממצרים, מתחילים איזשהו מהלך חדש. זה היה דבר אחד. הנקודה השנייה שדיברנו על הקשר, על זה שיהודה מקדש את שם השם, על זה שעם ישראל הוא ממשלותיו, על זה שדבוקים בקדוש ברוך הוא בלי שום דבר, בלי אמצעי, בלי כל מיני דברים שהולכים ומפריעים, זה חלק ממה שהתחדש בעקבות יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא המלך, האלוקים שלנו, אנחנו העם שלו, הציבור שלו. בעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך הלאה ללמוד את הפסוקים. תודה וסליחה על הבלגן כל יום.